רוצה להתחיל נושא חדש. מה שכתבתי לכם זה, הנושא הוא שינויים בהלכה, אבל בעצם הוא נוגע לעוד נושאים משיקים שגם בהם אני רוצה לטפל. ושניים מרכזיים, נושא הסמכות בהלכה, כי שינוי זה תמיד מול משהו סמכותי, זאת אומרת אתה צריך לבחון האם יש משהו סמכותי שאי אפשר לשנות או שכן אפשר לשנות, אז שאלת הסמכות היא בבואה של שאלת השינוי. והנושא השני הוא ירידת הדורות. הנושא השני הוא ירידת הדורות, מה זה אומר? בדרך כלל רגילים לחשוב שדורות קודמים יש להם איזשהו מעמד גבוה יותר, ככל שהדורות חולפים אז אנחנו נמצאים נמוך יותר בסולם התוקף ההלכתי. ובעצם גם זה נוגע בצורה כזו או אחרת לשינויים ולסמכות. אז אלה שלושת הדברים שבהם אני ארצה לעסוק בסדרה הזאת. אבל אני אתחיל עם מושג השינוי. להגדיר אותו קודם כל. אז אני מתחיל מהרמב״ם ב-13 העיקרים. יש את מה שנקרא היסוד השמיני והיסוד התשיעי. העיקר, מה שאנחנו קוראים העיקרים, השמיני והתשיעי. והיסוד השמיני הוא תורה מן השמיים, והוא שנאמין שכל התורה הזו הנמצאת בידינו היום הזה היא התורה שניתנה למשה ושהיא כולה, כלומר שהיא הגיעה עליו כולה מאת השם, הגעה שקוראים אותה על דרך ההשאלה דיבור, שהיא הגיעה למשה מהקדוש ברוך הוא באמצעות דיבור, הדיבור הזה זה מטאפורה, הגיעה אליו בצורה כזו או אחרת, ואין יודע איכות אותה הגעה אלא הוא עליו השלום אשר הגיע אליו, ושהוא במעלת לבלר שקורין לפניו, והוא כותב כולה תאריכיה וסיפוריה ומצוותיה, וכך נקרא מחוקק. משה נקרא מחוקק, למרות שברור שלא הוא חוקק את הדברים, אלא הוא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא, אבל הוא זה שקיבל את זה מהקדוש ברוך הוא, הוא זה שהבין מה המשמעות של מה שאנחנו קוראים היום דיבור. אני שפעם הזכרתי את שדיברנו על העקדה, דיברנו על העקדה פעם, לא מזמן בעצם. ואמרתי שיש רבים שמתלבטים או תוהים איך אברהם אבינו לא חשד שהציווי של הקדוש ברוך הוא זה בעצם איזשהו תעתוע, השד המתעתע של דקארט. הרי זה כל כך היה אבסורדי, גם לוגית, גם מוסרית, סותר את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו קודם, כי ביצחק יקרא לחזרה, איך זה יכול להיות? ואז מתלבטים, יש כאלה שאומרים שזה היה הכישלון שלו בניסיון, שהוא נכשל בניסיון הזה, הזכרתי עם אביעזר רביצקי, מביא פרשנים ספרדיים כאלה, הוא רוצה לטעון שזה הבדל בין ספרדים לאשכנזים, אני לא מסכים איתו בזה, אבל יש כמה כאלה, איזוטרי, אבל יש. זה פשוט נגד התורה, זה נגד כל... אני לא מבין, אפשר להגיד את זה בכלל במובן הפרשני. במובן הרעיוני, למה זה לא... למה אני חושב שהטענה הזאת היא לא טענה נכונה? בדיוק בגלל מה שהרמב״ם כותב כאן, שכל עוד אני לא נמצא במצב שבו אני שומע דיבור של הקדוש ברוך הוא, אין לי שום דרך לבקר את מישהו אחר שנמצא במצב כזה. כמו שאני מסתכל פה, אני רואה קיר. יבוא עיוור ויגיד לי, איפה אתה יודע? אולי העיניים שלך מתעתעות בך. הוא הרי לא חווה את החוויה הזאת של לראות משהו. אוקיי? אני אומר, מאיפה אתה יודע? יכול להיות שהעיניים מתעתעות בך. עכשיו הוא צודק, יכול להיות שהעיניים מתעתעות בי, לא רק שברמה העקרונית יכול להיות שכל מה שאנחנו רואים זאת תעתוע. זו הטענה של האידיאליסטים, אבל סוליפסיסטים. אבל אם גם יכול להיות שיש תעתוע מקומי, פאטה מורגנה או לא יודע מה, יש תעתוע עיניים. אז איך אתה יודע? עכשיו אני לא יכול להסביר לעיוור בשום צורה שהיא, למה אני בטוח שיש פה קיר. זה שאני רואה, אז בטוח שיש פה קיר. כי הוא לא חווה את החוויה הזאת של ראייה והוודאות שמתלווה אל. אבל ברמה הפילוסופית אני יכול לתהות אם זה נכון או לא. אבל ברמה המעשית ברור לי שיש פה קיר. זה לא... אם אני רואה, אני יודע. הוודאות שמתלווה לראייה היא בלתי, היא חלק מהראייה עצמה. ובמובן הזה אני חושב שזה אותו דבר. השאלות האלה שאומרות, מאיפה משה רבנו יודע שהקדוש ברוך הוא דיבר אליו? מה זה הדיבור הזה? הרי זה לא יכול להיות דיבור... הרמב״ם אומר, אני לא בטוח דרך אגב. זה לא יכול להיות דיבור פיזי. הקדוש ברוך הוא יכול היה להניע את האוויר, ליצור גל אקוסטי שהאדם שומע אותו, זה לא...
העיוור צודק, יש אנשים שרואים, בטוחים שיש משהו שם.
אמרתי, השאלה הזאת ברמה הפילוסופית נכונה, אין לי תשובה אליה.
לא רק פילוסופית, פיזית.
אבל עכשיו אני שואל אותך, אם אתה לוקח בחשבון...
יש מרע, מה שנקרא מרע, שאני לא יודע את... שרואים איזה אגם, שם בטוח שיש
מרע.
אוקיי, די מהר אתה מגלה שזה מיראז'. ויותר מזה, גם אני שואל אותך אחרי זה, כשאתה רואה פה את הקיר, יש לך ספק משמעותי? אם יש פה קיר או לא? עזוב, יש, אתה מכיר את כל המיראז'ים והפנטומים וכל אלה, זה, כל המטוסים האלה, זה הרי הכל אותו, אותה משפחה של מושגים. אז גם פנטום זה משהו מדומה, כן? אז אתה מכיר את הכל, יש לך איזשהו ספק שיש פה קיר? יש ספק פילוסופי כלשהו, אבל בסדר, אבל אני יודע שיש פה קיר. אז אני מדבר על זה, ברור שישנם מצבים שבהם זה לא קורה, גם אדם שחווה פאטה מורגנה, הוא יודע, יש פאטה מורגנה, הוא בסופו של דבר עולה על זה, שזאת פאטה מורגנה. אבל זה לא משנה, אני מניח שאחרי זה כשהוא רואה דברים בחיים הרגילים, הוא לא מטיל בהם ספק, הוא מבין שמה שהוא רואה קיים. זאת אומרת, יש מצבים שבהם לבן אדם יש איזשהו כושר מסוים לקלוט דברים, ולאנשים אחרים אין את הכושר הזה, כמו העיוור והפיקח. אז הם אומרים, רגע, מי אמר לך ששמעת משהו? אולי לא שמעת שום דבר, אולי זה תעתוע. אבל האדם יודע, הוא חווה את הכושר הזה, אנחנו לא חווים את זה. אנחנו יכולים לתהות, מאיפה הוא יודע, אולי זה סתם משהו דמיוני או משהו. הוא אומר לנו, תשמעו חבר'ה, אתם עיוורים ואני רואה. אני יודע שזה נכון. כן, אז במובן הזה, הדיבור, שלנו מתארים את זה כדיבור, כי אנחנו מכירים את צורת התקשורת הזאת, של דיבור ולא דיבור. כשהייתי צריך להסביר לעיוור, נגיד עיוור מלידה, מה המשמעות של אני רואה פה קיר? אז הייתי אולי משתמש במונח רואה, אבל כשאני מסביר לו, אז הייתי מתראה, זה כמו לשמוע. זה כמו לקלוט, כן, לתפוס באמצעות חושים. אז באותה מידה, גם כשמסבירים לנו את ההגדות של הדברים מהקדוש ברוך הוא למשה, אז אומרים לנו זה דיבור. הקדוש ברוך הוא מדבר למשה. היה אפשר להגיד, הוא מקמפן למשה, אני לא יודע, סתם מילה, כן, לא יודע, אבל זה לא אומר לנו כלום. זאת אומרת, רוצים להגיד לנו את זה במונחים ששאובים מהעולם שלנו. ואין הבדל בין ובני חם, קוש ומצרים ופוט וכנען, ושם אשתו מתבאל בת מטרד, או אנוכי השם ושמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הכל מפי הגבורה, והכל תורת השם תמימה, תאורה, קדושה, אמת. ולא נעשה מנשה אצלם כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר, אלא לפי שחשב שיש בתורה תוך וקליפה, ושאלו התאריכים והסיפורים אין תועלת בהם, ומשה מדעתו אמרם. וזהו עניין אין תורה מן השמיים, כן, אומר אין תורה מן השמיים. אמרו שהוא אומר שכל התורה כולה מפי הקדוש ברוך הוא, חוץ מפסוק אחד שלא אמרו הקדוש ברוך הוא, אלא משה עצמו. וזהו כי דבר השם בזה, יתעלה השם ממה שאומרים הכופרים, אלא כל אות שבה יש בה חוכמות ונפלאות למי שהבינו השם, ולא תושג תכלית חוכמתה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. ואין לאדם אלא להתפלל כמו דוד, משיח אלוהי יעקב, שהתפלל גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, וכן פירושה המקובל גם הוא מפי הגבורה. וזה שאנו עושים היום צורת הסוכה והלולב והשופר והציצית והתפילין וזולתם, היא עצמה הצורה שאמר השם למשה ואמר לנו, והוא רק מוביל שליחות נען במה שהביא. והדיבור המורה על היסוד הזה השמיני הוא אומרו, בזאת תדעון כי השם שלחני וכולי כי לא מליבי. מה זה הפסוק שאומר את העיקרון הזה? אז הרמב"ם אומר, כל התורה שבידינו היא מפי הגבורה, כולל הפרשנויות המקובלות שמלוות אותה. ומי שאומר שמשהו אחד הוא לא מפי הגבורה, אז הרי זה כופר וכו' וכדומה. טוב, ברור שזה לא נכון, כן, מבינים שזה לא נכון.
יש ראשונים שחולקים.
ברור, יש ראשונים שחולקים. אני לא מדבר כרגע על התורה שבכתב, על התורה שבכתב גם אפשר לדון. כן, התורה יצאה ספר לא מזמן. של ברנדס וטובה גנזל וקבוצה של אנשים שהוציאו ספר על האותנטיות של המקרא, הפעם הם אורתודוקסים, אז מצד אחד זה קצת מציק לאנשים אחרים, מצד שני אנשים אחרים זה מרגיע אותם, יש רבנים אורתודוקסים שגם אומרים את זה. אבל יש שם כל מיני קשיים, חלקם ידועים, חלקם פחות ידועים, זה לא התחום שלי, אז אני לא מספיק מתמצא בזה. אבל כן, הם מדברים שם על האותנטיות של המקרא, יש כבר בראשונים שמדברים על דברים שהם לא באמת חלק מהמקרא המקורי, יש בספר חסידים דברים מפורסמים, שעל זה משה פיינשטיין כבר כתב, שזה לא יכול להיות, זה טעות סופר או כל מיני דברים כאלה, מה שאומרים תמיד שלא יכולים להתמודד עם משהו, וברמב"ן יש אפילו רמזים, אבן עזרא, זאת אומרת, יש בראשונים, בכמה וכמה ראשונים שמצביעים, עד עצם היום הזה כשכתוב, או כל מיני דברים שכתוב במקרא, אפשר לתרץ כל מיני תירוצים שמדברים אל הקורא העתידי, אז כותבים לו את זה בשפה שלו. פשוט זה לא ככה, זה לא בא משם. טוב, אז עוד רגע אני אחזור לרמב״ם. אז מילא המקרא, אבל הפירושים שבצידו, ברור שהם לא באו משם. הפירושים שבצידו, הרי רוב הדברים שבידינו הם דברים שנוצרו לאורך הדורות. מיעוט שבמיעוט ניתן למשה בסיני. טוב, כמובן השאלה היא מה זה נקרא הפירושים המקובלים. יכול להיות שהרמב״ם כשהוא מדבר על פירושים מקובלים, הוא מדבר רק על אותו חלק שהוא כן ניתן מסיני. רק לא תמיד ברור איזה חלק מתוך הפרשנויות, או תורה שבעל פה, מה שאנחנו קוראים, איזה חלק זה החלק הגרעין, הליבה הזאת שבאה מסיני, ואיזה חלק זה משהו תוספות או מעטפות שנוספו לאורך הדורות. אבל הרמב״ם עצמו כותב בתשובה, הזכרתי את זה פעם, אני לא זוכר, הוא כותב בתשובה, הוא, בשורש השני הוא מדבר על הבדל בין, דרשות יוצרות ודרשות סומכות. דרשות סומכות זה דרש שלוקח הלכה שהיא כבר ידועה, התקבלה במסורת, ומעגן אותה באיזושהי צורה בכתוב. כן, זה לא בדיוק אסמכתא, כי אסמכתא בדרך כלל רגילים לקרוא לדין דרבנן. דין דרבנן שאיכשהו מאגנים אותה בפסוק, ואתה, אני פה אני מדבר על דין דאורייתא, רק הוא לא יצא מהפסוק, אלא הוא בא מסיני. והדרשה סומכת אותו, זאת אומרת, על הפסוק, אבל זה לא יצא מהדרשה.
קידוש.
כן?
קידוש.
מה זאת אומרת קידוש?
קידוש בערב, זה דאורייתא, אבל זה רק... אתה זכור את יום השבת, אתה
זכור לקידוש. בסדר, אבל מי אמר שזה אסמכתא? זה לימוד, ממש. אגב, לא בטוח, זה... גמרא מסרת נזיר בדף ג'
הוא
הזכיר
שם
לולב. זה לא כך פשוט, זה מחלוקת ראשונית.
הזכיר לולב, זה פרי עץ הדעת.
מה?
הזכיר לולב, בקטע שפרדת.
כן.
הוא פרי עץ הדעת.
כן, זה הוא אומר גם בהקדמות, שפרי עץ הדעת זה פירוש מקובל, פשוט פירוש מילולי. אבל אני אומר, הרמב״ם עצמו, בעולם הדרשות, מחלק בין דרשות סומכות, זה הגדרתי קודם, ודרשות יוצרות. דרשות יוצרות זה דרש שמחדש הלכה חדשה, לא הלכה שהתקבלה במסורת. זאת אומרת, היא יוצאת מתוך הדרשה. הרמב״ם אגב קורא לזה הלכות מדברי סופרים, לדרשות, להלכות שיוצאות מדרש דרש יוצר. הלכות שיוצאות יוצאות מדרש סומך, לא יוצאות, אלא שמתוות בדרש סומך, אלא הלכות דאורייתא. עכשיו בתשובה, זה בשורש השני, בתשובה הרמב״ם כותב שיש כמו 3-4 סומכות. עכשיו, אני מניח שהוא מתכוון בודדות, לא תוקש 3-4, זה יכול להיות גם 15, אבל בודדות, זאת אומרת מיעוט קטן מתוך הדרשות, הן סומכות, הרוב יוצרות. מה זה אומר דרשה יוצרת? דרשה יוצרת זה אומר הלכה שיוצאת מפסוק ונוצרה לאורך ההיסטוריה. נכון? היא לא באה משה מסיני, הדרש יצר אותה, לא סמך אותה. דרש סומך זה הלכה שבאה במסורת, אולי ממשה רבינו. גם כן לא תמיד אגב. הנציב מדבר על זה שגמרא גמירא לה, יש מחלוקת רש"י ורמב״ם לגבי מה זה גמרא גמירא לה. הרש"י כותב בכל מקום, גמרא גמירא לה זה הלכה למשה מסיני. כתוב בגמרא בהרבה מקומות, גמרא גמירא לה, כן, זה מסורת. אז רש"י כותב הלכה למשה מסיני, וברמב״ם בקדמת העמק, הנציב בהקדמה לשאילתות, הקדמה שלנו נקראת קדמת העמק, זה חיבור מאוד גדול, ושם הוא מדבר על זה שגמרא גמירא לה זה לא הלכה למשה מסיני, זה איזושהי מסורת שאנחנו לא יודעים את מקורה. זאת אומרת, איזשהו דור קדום שאמר הלכה כלשהי, ואנחנו מנסים להבין מאיפה זה בא. ואז אומרים, לא הצלחנו למצוא איזה מקור, אז גמרא גמירא לה. זאת אומרת, יש לנו איזה מסורת שמקורה לא ברור. אז לא חייב לבוא ממשה. אז אפילו דברים שכתוב עליהם גמרא גמירא לה לא בהכרח, לפי הרמב״ם לפחות לא בהכרח באו ממשה רבנו. אז מה זה בעצם אומר? אז זה מתיישב עם מה שהרמב״ם כותב כאן. שכל התורה ופירושיה המקובלים ניתנו למשה בסיני, ומשה הוא רק שליח נאמן. ובואו נדבר גם על השליחים שאחריו, גם משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים וכן הלאה. אז כולם שליחים נאמנים, אז מי זה שאוסיף את כל התוספות האלה, שזה רוב התורה שבעל פה, שבידינו. אז הרמב״ם כשהוא מדבר פה על הפירושים המקובלים, אני מניח שהוא מתכוון לאותו גרעין קשה של הפירושים שבאמת דרשות סומכות, או פירושים שעברו במסורת, הלכה למשה מסיני. אבל רוב התורה שבעל פה שלא שייכת לכאן. ומעבר לזה, גם בחז"ל אפשר לראות כל מיני ביטויים כאלה. בעצם במקור, הרמב״ם, כשקוראים אותו ככה יותר ברגישות, בנחישות וברגישות, אז הרמב״ם מדבר כאן על המקרא, בעצם, במקור. רוב הדברים, הוא אומר, מתבאל בת מטרד, בני חם, כוש ומצרים ופוץ וכנען, אז הוא מדבר על המקרא. כשהוא מדבר על הפירושים, אז הוא באמת מדבר על דברים כמו כן, פרי עץ הדר. זה פירושים מילוליים ממש, זאת אומרת שניתנת תורה, משה מלמד את התורה ליהושע. הוא צריך להסביר לו את פירוש המילים. אז ברור שיחד עם התורה, המשמעות המילולית שלה, זה בסדר, כן, זה הפירוש המקובל. המשמעות המילולית הפשוטה, לא מניח שעברה תורה ממישהו למישהו בלי שהוא יסביר לו בכלל מה זה, ואז השני חושב, רגע, מה זה, ומחדש פירוש חדש. פירושי מילים זה בדרך כלל דברים שעוברים יחד עם הטקסט. הפירושים הרגילים, כן, הפשוטים. אחרי זה נוצרים גם פירושים נוספים. אז הוא מדבר על דברים בסך הכל די מצומצמים, כשהוא אומר את זה. עכשיו, ומעבר לכל זה, הרבה פעמים, גם בחז"ל, הזכרתי את זה, אני חושב, פעם דיברנו קצת על הדברים האלה, נדמה לי, כשחז"ל אומרים, מה שמיטה פרטותיה וקללותיה מסיני, אף כל פרטותיהן וקללותיהן מסיני, כן? פרשת בהר, תחילת פרשת בהר. זה רש"י, תחילת פרשת בהר. אז מה הם מתכוונים? אז קודם כל גם הם מדברים על תורה שבכתב, ולא כמו שרגילים להבין על כל מה שבכל סעיף במשנה ברורה. זה ממש לא המשמעות שם. גם הוויכוח בין רבי עקיבא ורבי ישמעאל, זה ויכוח בשאלה אם תורה כללותיה מסיני ופרטותיה באוהל מועד, או הכל מסיני. אבל הוויכוח הזה עוסק בשאלה מה התורה איך התורה שבכתב ניתנה. לא מדבר על משנה ברורה. תורה שבכתב, השאלה אם כולה ניתנה בסיני, או שניתנה מגילות מגילות. זאת אומרת, היא ניתנה לאורך המסע במדבר, על ידי משה רבנו, מפי הקדוש ברוך הוא, אבל לא הכל בהר סיני, אלא למקוטעים. אבל מעבר לזה, גם כשיש מקומות שבהם כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה בסיני. אז גם אפילו שם, התוספות יום טוב בהקדמה, כותב שיש הבדל בין הראה לו לבין מסר לו. מסר לו זה דבר של גוף הדברים שעובר מרב לתלמיד או מדור לדור, ויש הבדל שהקדוש ברוך הוא, יש חלק שהקדוש ברוך הוא הראה למשה בסיני, לא מסר לו בסיני. תלמיד ותיק עתיד לחדש. אז אם הוא מקבל את זה ממשה רבנו, אז מה הוא חידש? אם הוא מחדש, זה אומר שהוא לא קיבל את זה, נכון? כמו דרש יוצר. אז מה זה הראה הוא הקדוש ברוך הוא למשה בסיני? אז תוספות יום טוב אומר, שם בהקדמה, שהוא הראה לו, בנבואה, תדע לך שאלה יחדשו ככה, אבל משה לא לקח את זה והעביר את זה הלאה ליהושע ובמסורת, זה לא עבר במסורת יחד עם התורה. בסדר, אני חושב שיש הרבה יותר פשוט שרוב האמירות האלה, גם אלה שמתייחסות לא למקרא, למקרא הם מתכוונים כפשוטו, נדמה לי. אבל למה שמתייחס מעבר למקרא, אז נדמה לי שזה אמירות נורמטיביות, זה לא אמירות היסטוריות. הדעות הנורמטיביות אומרות, צריך להתייחס לזה כמו מה ש... כאילו שזה ניתן למשה בסיני. וכל מי שחושב שיש קטע בתורה שהוא לא ניתן למשה בסיני, מה הכוונה לא ניתן? לא, הוא לא מערער היסטורית על זה, אלא הוא מערער נורמטיבית על זה. הוא אומר, זה לא חלק מתורת משה, אני לא מחויב לזה, כי זה לא נמצא למשה בסיני. זה הבעיה, הבעיה היא הבעיה נורמטיבית, לא היסטורית. ובמישור הנורמטיבי צריך לראות את הכל כאילו ירד מסיני, למה? כיוון שכל מה שהתחדש לאורך הדורות זה על בסיס מה שניתן למשה, פלוס פרשנויות של אנשים שהם הוסמכו לזה או שקיבלו את הכלים גם כן באותה מסורת לעשות את הדברים האלה, י"ג מידות הדרש וכדומה, וכיוון שכך, אז מבחינתנו הכל מחייב, מבחינתנו הכל הוא חלק מהתורה, גם אם הוא לא ניתן היסטורית למשה בסיני, נדמה לי שככה...
עד היום הזה.
מה? עד היום הזה, נכון. הרבה פעמים עושים.
רב שבא היום, והוא מקובל, אז מה שהוא אומר, זה חלק מזה.
כן, נכון, למרות שעוד פעם, אין היום סמכות הלכתית, זאת אומרת, אין מישהו שחייבים לשמוע בקולו. אבל אם הוא צודק, אז הוא צודק, בלי שחייבים לשמוע בקולו. אז במובן הזה, אם הוא צודק, אז זה דאורייתא. כמו...
אם הוא צודק.
אם הוא צודק. אם אתה חושב שלא, אז לא.
אז בחוק שלו,
מי שאומר שהוא צודק, אומר שהוא צודק, ומי שלא, לא.
בשטיבל שלו יקבלו אותו.
אם בשטיבל שלו יקבלו אותו, לפעמים גם בשטיבל שלו יגידו שזה לא נכון. תלוי איזה שטיבל זה. הייתי פעם בבוסטון, אז אפרופו שטיבל, אז הלכתי להתפלל אצל הרבי מטולנה. אז הוא היה, כן, הפרופסור מהרווארד, החתן של הרב סולובייצ'יק.
טברסקי.
טברסקי, בדיוק. אז הייתי אצלו בבית כנסת, כן, זה שם קטע משעשע מאוד, הגבאי שואל אותי איך קוראים לי, כמו הטיפוס חדש, מיקי אברהם. הוא מציג אותי ככה לאנשים, דוקטור מיקי אברהם, לא הייתי דוקטור, הייתי בתואר שני, תחילת תואר שני, אבל שם אתה לא נכנס אם אתה לא דוקטור. זה שטיבל של דוקטורים, זה אפרופו השטיבלים. אז אני מניח, אני לא יודע, אולי לא, אבל אני מניח שבשטיבל של טולנה בכל זאת היו כמה חסידים שהתווכחו גם עם הרבי. אולי, אבל יכול להיות שאני טועה, לפעמים יש גם חסידים כאלה. טוב, בכל אופן...
מה שרציתי להבין זה, יש נקודה בהיסטוריה שלנו, שכל מה שאמרו חכמינו היה מקובל על כולם. ועל זה אנחנו מדברים, ש-after that,
כן, אז אמרתי, מי שיש לו... אני אומר, אם זאת פרשנות מוסמכת...
אבל זה נקודה. זאת אומרת, ירד התורה מסיני, עם הפירושים יבשים, ואז עם שיפה. ומתי? עד מתי? מתי אמרו...
עד מתי ש... לזה אני אגיע כשאני אגיע לשאלת התוקף. באופן עקרוני זה עד שנגמרה הסנהדרין. רק לסנהדרין יש סמכות. סמכות במובן הפורמלי. אני אדבר על זה עוד, אבל... ולגמרא אחרי זה נתנו איזשהו גם כן סמכות אד הוק, כאילו שזה סנהדרין. לגמרא, למרות שלא היו שם סמוכים וכבר לא הייתה סנהדרין, זה חובר בבבל. אוקיי? אז שאלת הסמכות עוד נגיע. אז לכן אני אומר, באופן עקרוני, מבחינתי לפחות, אני מתייחס לאמירות מן הסוג הזה, כן באופן גורף, ולא באופן המצומצם כמו שתיארתי קודם, כי האופן המצומצם שתיארתי קודם מדבר על הממד ההיסטורי של האמירות האלה. ברמה ההיסטורית זה אמירה מצומצמת. ברמה הנורמטיבית זאת באמת אמירה מקיפה. אבל זאת אמירה מקיפה בגלל שהמחויבות לא תלויה באותנטיות. זאת אומרת, אני לא חייב להוכיח שזה נאמר למשה בסיני בשביל להיות מחויב לדבר הזה, יותר מזה. אפילו אם אני חושב שזה טעות, יכול להיות שאני אהיה מחויב לזה. אם אני חושב שזה טעות, אז זה ודאי לא נאמר למשה על ידי הקדוש ברוך הוא. ועדיין, כיוון שיש סמכות פורמלית, ואנחנו נדבר עוד על סוגי הסמכות השונים, אז כיוון שכך, אז אני מחויב לזה, כמו בחוק. נגיד, בכנסת, כן, גם כן, יושבים אנשים, אני מניח, פחות חכמים עם משה רבינו, אני מקווה לפחות, אני מקווה לטובתו. אז אם זה כך, אז עדיין, ברגע שהכנסת מחוקקת, מבחינת הכללים, יש לה סמכות פורמלית, זה החוק. לא משנה אם אני מסכים איתה או לא מסכים איתה, יש מושגים של סמכות. אין, המחויבות למערכת הזאת לא מותנה באותנטיות שלה. היא לא מותנית באמת שבה או בהתאמה שבה למה שהקדוש ברוך הוא אומר. הרבה פעמים אנשים נורא מתערערים מהאמירות האלה שמוצאות פגמים בתהליך המסירה. כן, שיש דברים שמוצגים כגילו ניתנו למשה בסיני ובעצם הם לא כאלה. וההנחה של אלה שהמחויבות שלהם מתערערת היא הנחה שקושרת את המחויבות לאותנטיות. והחינוך הקלוקל הזה שלכאורה בא לחזק את היראת שמיים ואת המחויבות ואת המסגרת שאף אחד לא יסטה ממנה, בעצם הוא חינוך מקלקל. הוא חינוך מקלקל כי אנשים מבינים שברגע שהם הגיעו למסקנה שזה לא נכון, אז הם כבר לא קונים את הלוקשים האלה. אז מה יש להיות מחויבים?
אז זה לא הבחנה בין דורייטה ודרבנן?
לא.
אתה מדבר עליו? לא. אתה מדבר עדיין בבישור של דורייטה?
גם דורייטה וגם דרבנן, אין הבדל. גם דורייטה וגם דרבנן. ההבדל בין דורייטה ודרבנן הוא לא כרונולוגי. ההבדל בין דורייטה לבין דרבנן זה לא בשאלה מתי נוצרה ההלכה, אלא בשאלה באיזה מתודה היא נוצרה. כשחכמים מחוקקים משהו, זה הלכה דרבנן. הם מחוקקים דין חדש שהוא בא משלהם. כשחכמים משמשים בכובעם כפרשנים, אז הדין דורייטה. עכשיו, אפשר את החקיקה הזאת יכול היה לעשות משה רבינו. אם זאת חקיקה, אז הדין דרבנן. אבל אם זאת פרשנות שנעשית היום, אז הפרשנות מניבה דין דאורייתא.
זאת אומרת, בקראת מה שרמת הרמב"ם, גם קבלה וגם ספרה, זה עדיין במישור של דאורייתא.
כן, נכון. אבל אני אומר, המחויבות היא גם לדיני דרבנן, בטח לשיטת הרמב"ם, שזה יוצא מילות אסור. זה יוצא מפסוק, אז בסדר, זה מתגלגל, יש סמכות מואצלת על חכמים, ועכשיו יש מחויבות לתורה מסיני שכוללת בתוכה גם את המחויבות לדיני דרבנן. אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו, הוא אמר למשה רבינו את כל מה שיש בידינו, בטח לא את הדרבנן, זה ברור. אבל גם לא את הדאורייתא. מיעוט קטן של הדאורייתא בכלל נאמר שם. אם הייתי מאמר ככה, אם הייתי צריך להיות במאי שעושה סרט על מתן תורה, בוא נגיד, זה לא היה נראה עם השטריימלים של היום. זה גם לא השטריימלים, גם לא עם התפילין של היום. הרמב"ם אומר, התפילין כצורתם, מה שהוא אומר פה, אין סיכוי, לדעתי. אין סיכוי שהתפילין שם היו כמו התפילין שלנו היום. אבל מה? אבל בסדר, זה התגבש לאורך הדורות, ומבחינתנו זה התפילין, זה לא עירור. זה מה שצריך לעשות. כמו שבסופו של דבר, זאת המסורת שהגיעה אלינו. כן.
שתי שאלות. קודם כל אמרת מקודם שכשהרמב"ם אומר שרק שניים, שלושה או שלושה, ארבעה, לא יודע כמה, הם
רש סומך.
רש סומך, אתה מזה מסיק שרוב ההלכות שלנו הם דווקא לא כאלה.
הרמב"ם, מה זה מסיק?
כן, אבל אתה מתעלם מזה שיש הרבה מאוד הלכות שהן בכלל לא דרש.
אוקיי. לא, ברור.
שהן פשט אולי רוב המוחלט של ההלכות.
ממש לא.
ונשאר מעט שהן דרש סומך.
ממש לא.
והעסקה סטטיסטית לא נכונה.
טוב, אז
אני אתן לך דוגמה. המון, לא תיבה רואה, זה לא דרש, זה הלכה, זה מפורש.
מה מפורש? רגע, מה מפורש?
שאסור לי להדליק אש.
זה לא נלמד משם, אתה יודע את זה? זה לא נלמד משם.
בסדר.
למתת אבות מלאכה, למתת אבות מלאכה נלמדים מהקשר משכן לשבת. ולהפך, הגמרא שואלת למה כתוב לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ולמה כתוב אל יצא איש ממקומו ביום השבת. לא, לא פינה, אתה מושך לפינה. אני אומר לך שסטטיסטית אתה טועה. רוב מוחלט של ההלכות דאורייתא שבידינו לא יוצאות. הגמרא עצמה אומרת שיש דברים שנקראים הלכות שהצדוקים מודים בהם. מה זה הלכות הצדוקים מודיעים בהם? אלה שקשורים את המקרא, והפשט הפשוט, גם הם מקבלים את המקרא. אבל אלה הלכות נער יספרם, על אצבעות יד אחת.
טוב,
אבל זה לא השאלה החשובה. השאלה החשובה, אמרת מזמן משנה אותנטי, לא אותנטי, זה לא מתאים לי וחייב אותי. זה מאוד מאוד משנה, כי אני לא מכבד את ההלכה בגין היותה מחייבת כמו מה שהכנסת...
לך זה משנה, לי זה לא משנה. כל אחד עושה תפיסתו.
נניח ויש איזה אותו תוקף אותנטי או לא, לא משנה כמה טעויות היו, כי בסך הכל זה מסורת שהגיעה לידיי. אז ברמה העקרונית, תאר לעצמך מצב שאני משה רבינו, והיו דוגמאות, ואתה מכיר אותם, שלמעשה נפתחות כמה ערוצי פרשנויות שהם מגיעים לקיצוניויות, כגון הנוצרים, שטענו לאורך המון שנים, אני לא יודע אם עד היום, שהם הירושים של אותה מסורת. אז לכאורה, גם הם נורמטיביים וגם הם צודקים, זה בכלל לא משנה אם זה
נורמטיביים. אם תחליט שהם צודקים, אז הם צודקים, מה השאלה?
זה לא ככה.
זה לא עובד ככה.
אתה מרוקן... האותנטיות הזאת, יש לה ממד אלוקי.
אבל גם על האותנטיות יש ויכוח, אז מה תעשה? הלכה לא נכונה היא ודאי לא אותנטית, נכון? מה אתה עושה עם מחלוקות בהלכה? יש מחלוקות בהלכה דאורייתא, אם צרת הבת מותרת או אסורה, מחלוקת בית שמאי ובית הלל. זאת מחלוקת בדאורייתא. אז לפי בית שמאי זה לא אותנטי מה שבית הלל אמרו. כי זה לא נכון, מה שלא נכון הקדוש ברוך הוא לא אמר. אז מה אתה עושה עם זה? אולי זה צודק, למה? אולי זה צודק, אולי זה צודק. מה אתה עושה? יש פסיקת הלכה. בסדר, אז גם אני אומר לך שיש פסיקת הלכה. מה אני נמצא במצב יותר גרוע ממך?
לא, אתה טוען שהאותנטיות לא רלוונטית.
נכון.
שאנחנו מחפשים בנרות את האותנטיות, לא נבין...
אבל אני אומר לך, אתה לא...
אבל היא מאוד רלוונטית.
אבל ההכרעה בין בית שמאי לבית הלל זאת הכרעה במישור ההלכתי, מפני שנוחי נפש היו בענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. לכן פסקו הלכה כבית הלל, לא בגלל שמצאו בחפירות הארכיאולוגיות שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שצרת הבת מותרת. נו, זה לא נקבע לפי האותנטיות. פסיקת ההלכה היא זו שקובעת, מה שמחייב. לא בגלל שאנחנו יודעים שזה מה שהיה אצל משה בסיני. לא בהכרח. יכול להיות שפסיקת ההלכה היא לא מתאימה למשל.
שני מועמדים טובים להיות אותנטיים, אני צריך כהלכה, איחרתי.
בסדר.
אבל אני לא אסכים אם אני אגלה שמשהו לא אותנטי.
לא.
אני צריך לשנות אותו.
אתה קודם שאל.
כולם במישור, מוקי שהיו נוחים, אני קשור לאותנטיות.
בתוך האותנטיות.
מה זה בתוך האותנטיות? אבל האותנטיות זה או זה או זה.
זה לא קשור לאותנטיות.
האותנטיות זה או זה או זה, אין שניהם לא אותנטיים. אחד מהם לא אותנטי. הקדוש ברוך הוא אמר משהו אחד. נו, אז תחפש בחפירות ארכיאולוגיות. מה זה מפני שנוחי נפש והענבים היו?
כי לא מצאתי דרך אחר אחרת.
בסדר, לא מצאת. ספק דאורייתא לחומרא. תלך לספק לפי שניהם. מה זה פסיקת הלכה? פסיקת הלכה במהותה זה לא ארכיאולוגיה. פסיקת הלכה, פסיקת, להפך, הרי זה התלוש הלכנאי, שלא בשמיים. הקדוש ברוך הוא אומר לך מה הוא אמר מראש, בהר סיני. יוצאת בת קול ואומרת, עוד פעם, זה אגדה, אבל זה מה שהאגדה באה להגיד. הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני אמרתי בסיני כמו רבי אליעזר. וחכמים אומרים, הם משגיחים בבת קול או בשמיים. מה זה? זה בעצם אומר, אנחנו לא משגיחים באותנטיות. אז אני חושב שזה, כך צריך, נדמה לי לפחות, כך צריך לתפוס את האמירות האלה על האותנטיות של המסורת, או על הנצחיות, או המחויבות אל המסורת, אבל אתם מבינים שאם זה כך, אז יש גם צד שני למטבע. וזה הצד שממנו חוששים כששומעים את הדברים האלה. כי אם זה כך, אז גם המחויבות לא אומרת שאני צריך להמשיך את מה שהיה. כמו שהדורות הקודמים יכלו לשנות, וזה לא נקרא שינוי, זה נקרא המשך... טבעי של אותה מסורת, אז גם אני יכול לעשות אותו דבר. המושג מחויבות מפסיק ל...
אז בעיה שאלת הסמכות, נכון?
בסדר, אמרתי, אני אגיע לשאלת הסמכות, אבל אני נותן פה את ההקדמה, את המסגרת של הדיון. אז יש שני צדדים למטבע הזאת. זאת אומרת, הפרשנות שלי לעבר, שמנתקת בין אותנטיות היסטורית לבין המחויבות הנורמטיבית, בעצם מקרינה גם על מה אני הולך לעשות ומה אפשר לעשות בעתיד או בהווה. כי אז זה בעצם אומר שגם חז"ל לא שמרו על מחויבות רק לדברים אותנטיים. אז אם זה ככה, אז גם אני יכול. אתם מכירים את הסיפור ה...
אולי חייב.
אולי אפילו חייב, כן. יש סיפור שראיתי פעם בסיפורי חסידים של בובר, על הרב מלחוביץ'. היה שם הרב מרדכי ורב נוח. לא יודע מי היה האבא ומי היה הבן, אני לא זוכר. אבל כשהאבא נפטר והבן ככה עלה על כיסא האדמורות והוא התחיל לשנות ממנהגי אביו, אז שואלים אותו החסידים, מנהגי קודש של אבא שלך, איך אתה משנה? אני משנה? גם אבא שלי לא עשה את מה שאבא שלו עשה, ואני ממשיך את דרכו, גם אני לא עושה את מה שאבא שלי עשה. אז במובן הזה, לתיאור שאני נותן כאן, לא בכדי הוא מעורר התנגדויות, אני יודע, זה כבר לא פעם ראשונה, כי באמת, לא, אני לא אומר את זה בציביות, אני מבין לגמרי. אומרת, זה מוריד נגדויות, כי זה מעמיד באיזשהו סימן שאלה, את המחויבות, מה המשמעותה של המחויבות, ברגע שאתה יכול לעשות איתה מה שאתה רוצה. אם בעצם אתה יכול...
אבל יש את האמת, אתה הולך בשביל לשמוע, אתה לא הולך בשביל לשנות.
לא, ברור שלא, רק אני אומר, אם אני מוצא לנכון לשנות, אז אני משנה. ברור, התשובה היא בדיוק מה שאמר כאן. התשובה היא בעצם, שברור שאני לא הולך לעשות מה שאני רוצה. אני הולך לעשות מה שאני חושב. זה לא אותו דבר. התחושת, ואתה תמיד מאשימים כזה, לא, אז אתה עושה מה שאתה רוצה. לא אמרתי את זה. אמרתי שאני עושה מה שאני חושב, לא מה שאני רוצה. כל שאני לא ארצה את מה שאני חושב, ואז אני אמור להיות מחויב למה שאני חושב. ולא למה שאני רוצה.
מה שאתה חושב ש...
שהקדוש ברוך הוא אמר, שמצופה ממני מהתורה. המחשבה הזאת, אגב, יכולה להיות בשני מישורים. במישור הפרשני, מה אני חושב שהוא הפירוש הנכון לפסוק, ובמישור הסברתי, מה אני חושב שבאמת נכון. וגם לסברה יש מעמד בפרשנות ההלכתית, על זה דיברנו ממש בהתחלת הפגישות הראשונות.
למה
לקרא סבריי? מה? כן, למה לקרא סבריי. וזה חלק מהכלים הפרשניים. אבל עוד פעם, הסברה צריכה, צריך מאוד להיזהר באמת בשימוש בסברה, שהסברה לא אמורה, לא אמור להשתרבב לתוכה מה שנוח לי, לפחות לא אמור להיות. לא תמיד יש לנו שליטה, אנחנו כולנו בני אדם, אבל זה אמור להיות סברה שבאמת מה נכון, ברמה הערכית וברמה הפרשנית.
אם אני רוצה, אם נניח אני רוצה לשנות למה שהקדוש ברוך הוא רוצה היום, אז זה אומר שהרצון הזה השתנה, או שבעצם אני חוזר למסלול ש...
יכול להיות בהחלט שלא, אני חושב שנשמע סביר שאני לא הייתי קורא לזה רצון שהשתנה, אלא רצון שמתואם למסגרת שבה הוא מופיע. נגיד, אני רוצה מהבן שלי להתנהג באופן מסוים. בסדר? אז כשהוא נמצא בסיטואציה אחרת, הוא מבין שההוראה לא צריכה להילקח ליטרלית. אלא ברור שצריך להתאים את רוח הדברים לנסיבות החדשות. זה לא נקרא שינוי. זה נקרא ליישם את ההוראה, זה לא נקרא לסטות מההוראה. אוקיי? אז עוד נדבר עוד
עליו. אם הבן שלך נמצא בסיטואציה, והרוח של הדברים...
אתה מכיר אחד כזה.
ולפי הרוח של הדברים שלך הוא רוצה לעשות X, אבל אז אתה מגיע אליו, שולח לו SMS לעשות Y, מה שנקרא בת קול, בתנורו של הכנאי.
אוקיי.
אז שהוא ישים עליך פס.
אם אני אמרתי לו, שים עליי פס ותקבע את הכל לפי הסיטואציה שבה אתה נמצא,
אז כן. למה אתה שולח SMS?
אני שולח SMS, כי אני חושב, אני אומר לך, מה נכון?
אז אני צריך לעשות את ה-SMS?
לא, כי אמרתי לך שאתה צריך לעשות מה שאתה חושב. כל הסיפור לא היה, לא נשלח SMS, זה סיפור, זה אגדה. אבל האגדה הזאת באה לבטא את הרעיון הזה.
טוב, אבל כשאתה אומר שאני אעשה מה שאני חושב, אתה מכוון לפי פרמטרים מסוימים.
ברור, לפי הפרמטרים שאמרתי לך אז.
אתה רוצה שאני אעשה.
נכון, אז. כן.
אבל עכשיו אתה אומר לי מה אתה רוצה שאני אעשה.
זה משנה, זה לא משנה מה שאני רוצה עכשיו. מה שמשנה זה מה רציתי אז.
למה?
כי אז נתתי לך את מערכת הכללי ולא בשמיים. זהו, מה זה חמצת? תנהג על פי זה.
אתה מפרש את האגדתי, הפשט של האגדה הוא אחר לגמרי.
אוקיי.
החכמים, כל החיים שלהם, אלפי שנים התלבטו במה רצה הקדוש ברוך הוא. עכשיו פעם אחת הוא מתעורר להגיד לי, תעשה טובה. או שאתה אומר לי תמיד, או שתדעי לנהל את העניינים. זה מה שהם אומרים לבת קול.
לא בסדר, אבל עכשיו הוא...
לא בגלל שבת קול לא צודק.
לא אמרתי שבת קול, הפוך!
הם היו הולכים לנוע.
הפוך, אני אמרתי שבת קול צודקת. מה זאת אומרת?
מה?
אבל את כל צודקת, לא אמרתי שהיא לא צודקת.
אבל הסיבה...
אמרתי שאת צודק, לא קובע את מה שעושים.
הסיבה שהם לא לקחו את הבת קול, שהוא מדבר על פעם אחת.
אז מה? אבל הנה, הגיע ה-SMS פעם אחת, אז מה קרה? עדיין, אתה יודע שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
לא היה צריך הרבה סנהדרין. אבל הם שואלים את הקדוש ברוך הוא היה עונה.
לא, אבל האורים ותומים לא קבעו הלכות.
אז ברור שהם לא מקשיבים.
אבל לא קבעו הלכות האורים ותומים. מה פתאום? האורים ותומים זה לא הלכות, האורים ותומים קבעו דברים מאוד מסוימים, יוצאים למלחמה, כן בסדר, כי זה... לא, כי זה מעוגן בהלכה ששואלים באורים ותומים. שם לא נאמר, לא בשמיים, היא על זה, ספציפית, על יציאה למלחמה. לא נאמר, לא בשמיים, בסדר, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. הפה שעשה אמר לא בשמיים, יהיו הפה שאמר כן, אבל זה כן בשמיים, או גם בשמיים. ויסוד התשיעי, הביטול, והוא... שזו תורת משה לא תיבטל, ולא תבוא תורה מעת השם זולתה, ולא יתווסף בה ולא יגרע ממנה, ולא בכתוב ולא בפירוש, לא המקרא ולא התורה שבעל פה. אמר לו, תוסף עליו ולא תגרע ממנו. הוא כבר ביאר ממה שצריך לבאר ביסוד זה בהקדמת החיבור הזה. זה פירוש המשנה, זה בהקדמת פירוש המשנה. אז בעצם שני היסודות האלה, השמיני והתשיעי, הם המסגרת שבתוכה מתנהל הדיון. כי מצד אחד יש איזושהי אמירה, מאוד חזקה של אותנטיות, הכל מה שבידינו ניתן עם השם מסיני, מצד שני איזושהי אמירה, וזה גם מה שמחייב. אי אפשר לסתות מזה. אז כבר הערתי, תוך כדי הדברים, אי אפשר לקחת את זה כפשוטו. זה לא יכול לעבוד, זה לא עבד ככה אף פעם, והרמב״ם עצמו כותב לו ככה. אז מה זה אומר? יש פה בעצם איזושהי אמירה שבמידה מסוימת היא יותר הצהרה מאשר קביעה. הצהרה של כיוון, של לאיפה אתה אמור להיות מכוון מבחינת האטמוספירה שבה אתה פועל. אבל זה לא באמת הנחיה מעשית לאיך לפעול. ומעבר לזה, יכול להיות שאפילו ברמה המעשית, כל השינויים האלה שנדבר עליהם, הם באמת לא נקראים סטייה מהמסורת. הם נקראים ההמשך של המסורת, זה ההמשך האמיתי. זה לא סטייה. זה מה שנקרא לקיים את רצון השם ולא לסטות ממה שהוא אומר, זה לעשות את מה שהדור הקודם לא עשה. כי בנסיבות האלה זה בעצם באמת מה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו. ואז זה אומר שמי שישאר כמו הדור הקודם הוא זה שעובר על שני היסודות האלה. הוא זה שלא מקיים את המסורת, כי המסורת במהותה היא מסורת דינמית. ומי שמתייחס אליה כסטטית שומר בנות על המסורת, רק לא על המסורת הנכונה. המסורת אחרת הוא שומר. אוקיי? זה משל הפיל של הרמב״ם. מי שטועה, הרמב״ם כותב שמי שטועה במורה נבוכים, הוא כותב שמי שטועה בתארים, הוא אומר שלקדוש ברוך הוא יש תארים חיוביים ולא שליליים, אז הוא מאמין גדול רק באלוקים הלא נכון. משל מי שאומר לך שלפיל יש כנפיים, הוא לא טועה בתפיסת הפיל, הוא פשוט לא מדבר על פיל. הוא מדבר כנראה על ציפור. אז יש דברים מסוימים שהן טעויות כל כך מהותיות, שדי ברור שזה לא טעות בתפיסה שלך, אבל אתה פשוט מדבר על משהו אחר. אז הוא אומר שהתארים החיוביים מול התארים השליליים זו טעות ברמה הזאת. זה לא איזה פספוס קטן שאתה לא מבין בדיוק מה קיים זה לקדוש ברוך הוא. אתה פשוט לא מדבר על הקדוש ברוך הוא הנכון. אתה מדבר על מישהו אחר. זה כל המקובלים כמובן. מבחינת הרמב״ם המקובלים היו עובדי עבודה זרה לכל דבר, ואולי גם ההפך, אני לא יודע. טוב, אפרופו המחלוקות.
אז מה אנחנו עושים? הכל ככה...
להחליט, אתה יודע, עמוץ שאל אותי פעם, חבר משותף שלנו, שהוא היה, הוא היה בפרדס חנה, והוא ענה לשאלות של סתם. הוא היה נציג של משמרת סתם, שם הוא סופר סתם, כבר מנוסה וכך יודע הרבה, ויש נציגים מקומיים של משמרת סתם לבני ברק, שעונים על שאלות בענייני סתם, מטפלים בשאלות שמתעוררות בענייני סתם בכל הורים. אז הוא היה אחראי שם באזור פרדס חנה. אז הוא אמר לי, תראה, יש כבר שאלה שהגיעה אליי כמה פעמים. ואני יודע, כשהלכתי לרב אוזנר הוא עשר, וכשהלכתי לרב ניסים הוא יתיר, בזינקרליץ. אז הוא יתיר. עכשיו, מה, למי שאני הולך, קבעתי את התשובה. מה אני אמור לעשות במצב כזה? מה זאת אומרת, מה אתה צריך לעשות? תלמד את הסוגיה ותחליט מה נכון. תענה מה שאתה חושב. למה אתה הולך ישר אוטומטית לשאול את זה או לשאול את זה? תחליט מה שאתה חושב ותענה מה שנכון בעיניך. יש פה איזושהי הנחה שאם יש שתי דעות, זה אומר שאני עובד עצות. תהיה דעה שלישית. או אני אצטרף לאחת משתי הדעות האלה. בסופו של דבר, מה שאני עושה, אני אמור להחליט עליו. זו עובדה שיש שני אנשים שחושבים אחרת, בסדר, אז מה?
זה בסדר, אבל אתה הלכת הרבה יותר רחוק, ואמרת שכל דור אמור לשנות.
במקומות שבהם הדבר נדרש, כלומר, אתה לא צריך להחליף את התורה כל 20 שנה. אבל אני אומר, במקום שבו הדבר נדרש, לא צריך להסס, להפך. צריך להסס לא לעשות את זה.
השאלה היא, מה זה במקום שנדרש? למשל, ברגע שהיה... חשמל, ועד עכשיו לא היה חשמל, היה נדרש קצת עם כסף, אבל אנחנו מדברים על כאלה דברים.
אוקיי.
אתה מסכים עם זה?
עם מה? מסכים שכשנוצר החשמל, אתה צריך לגבש עמדה הלכתית לגביו.
אבל כשאתה אומר מתי שזה נדרש, סור רלטיב,
כל עולם הפרשנות הוא סור אלו.
כן, אבל
זה לא אומר כלום. מה לעשות, אבל אנחנו לא יכולים להיפטר מפרשנות.
לאחד שנדרש, אם הגעת בעובי הזה או בעובי הזה,
אז אני אומר, בסדר, אז מי שחושב ככה, אז הנה חינמי, מי שלא חושב ככה, אז לא. נכון, כן, זה מה שאני אומר, על השולחן. כל אחד בתורה שלו.
אנחנו חייבים להגיע אל הסמכות שזה
כל העניין. לא, מה פתאום, אין סמכות.
אבל מעבר לסלב הזה אומרים, זה לא כל כך מעניין אותנו.
מה זאת אומרת לא מעניין?
שזה כל אחד, הדבר של חשמל היה משהו נדרש לכל העולם ההלכתי.
למה? יש אנשים שחשבים שחשמל מותר, יש פוסקים. נכון. שחשמל מותר.
לא, בסדר.
למה זה לכל העולם ההלכתי? יש דעות, גם שם.
היה נדרש להביא...
בסדר, ואחד חושב שלא צריך לעשות שום דבר, ואחד אומר שאסור חשמל, לחדש את האיסור. שינוי לפעמים הוא גם לחומר, לא רק לכולם.
אבל יש עניין לא לעשות תורות.
בסדר.
יש עניין שצריך...
אני עוד אדבר על כל זה, זה נוגע לשאלת הסמכות, אבל אני אומר, היום דפקטו ברור שאין סמכות הלכתית. אין סנהדרין, אין סמכות הלכתית היום. וגם אם כל אחד יאמין ברבי שלו, זה עדיין ריבוי סמכויות. מזה לא תצאו בכל מקרה. אין סמכות אחת ש...
שאם אני רוצה לעשות משהו שאף אחד לא מתיר...
מה זה רוצה? אתה חושב שהוא נכון או שאתה רוצה? שני דברים שונים.
אני חושב שנכון להשתמש בחשמל בשבת. אני מסתכל על כל האחרים, כולם מוסרים. אז כנראה שהסוכנית.
אז על זה עוד נדבר. אני לא בטוח בזה. אבל על זה עוד נדבר.
אבל בכל זאת צריך להגדיר איזשהו גבולות להתפתחות. למשל, תורה קונסרבטיבית בדיוק אותו דבר שאתה אומר.
נכון.
שההלכה היא דינמית, ואנחנו יכולים לשנות
אותו. וצודקים.
יש להם ועדת הלכה, והם קובעים
נורמות
חדשות.
אז מה?
הם זוכים.
הם צודקים, זאת התפיסה שלהם. עכשיו אתה תבדוק כל דבר לגופו, אם אתה מקבל אותו או לא. אני לא אומר שצריך לקבל איזה פורגנטי, כי עסקת חבילה. אבל יש דברים שהם טוענים שהם בהחלט צודקים, ויש דברים שלא. העובדה שיש דברים מסוימים שקונסרבטיבים אומרים אותם, זה לא אומר אוטומטית שזה טעות. יש דברים שכן, זה גם אומר אוטומטית זה נכון. אתה יודע, זה שאתה פרנואיד, זה לא אומר שלא רוצפים אחריך, כמו שנאמר. זאת אומרת, בסדר, זה שזה קונסרבטיבי, זה לא אומר שהם לא צודקים, יכול להיות שהם צודקים, למרות שהם קונסרבטיביים.
כן, אבל בסופו של דבר לא נהיה שותפים לאותו
סטנדרט. למה לא? למה לא? אני לא מסכים לדבר הזה, אבל על זה עוד נדבר, על כל הדברים האלה עוד אני אגיע, בעזרת השם.
היום אנחנו לא צודקים, תסתכל אפילו אצלנו בארץ, מה נוהגים.
תשאל את החרדים, תשאל את החרדים איך הם מתייחסים למה שאתה עושה, זה קונסרבטיבי מבחינתם לגמרי. אתה הולך בלי גרס ובלי זה, מה זאת אומרת? זה יקרה אמונה.
אתה רוצה
לבוא לך למניין, אני רוצה לבוא לך למניין. כן? הכל יחסי, הכל יחסי. טוב, אבל על זה עוד נדבר. אז זאת מסגרת הדיון, הרמב״ם גם בהלכות יסודי התורה, אז תגידו שהוא שכח את זה רק בפירוש המשנה. בהלכות יסודי התורה בתחילת פרק ת', הוא כותב דבר ברור ומפורש בתורה, שעומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גירעון ולא תוספת. שנאמר את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרון לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, ונאמר, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. הלמדת, שכל דברי תורה מצווין לנו לעשותן עד עולם. וכן הוא אומר, חוקת עולם לדורותיכם, ונאמר לו בשמיים, הלמדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, זה מרתק ממש. יש שני לו בשמיים. יש לו בשמיים שדורשים ממנו שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. שזה הלא בשמיים מי, זה בעצם אומר, הכל מהר סיני. כל חידוש שנעשה אפילו על ידי נביא, לא עוזר שום דבר. גם זה לא פירוש נכון דבר אגב, כי הכוונה לנביא ולא לחכם. חכם יכול לחדש, אבל נביא לא. אבל הקונוטציה היא קונוטציה שמרנית. אבל הלא בשמיים מי של תנור של הכנאי, זה לא בשמיים הפוך. זה לא בשמיים שאומר, יש לנו ויכוח מה היה בסיני. הקדוש ברוך הוא אומר לנו מה היה. ואנחנו לא מסכימים, לא עושים את מה שהוא אומר. אז הלא בשמיים לכיוון ההפוך. אז לכן הפסוק הזה משתמע, יכול להשתמע כמובן לכל מיני כיוונים. אבל כמו שאמרתי, גם הלא בשמיים מי נביא ישר לחדש דבר מעתה, זה מדבר הלא בשמיים מי של נביא. כי הנביא החידוש שלו בא מהשמיים. מהשמיים אי אפשר לחדש דברים עתה. החכם יכול לחדש דברים גם עכשיו, כי זה לא מהשמיים. ולכן זה כן אותו פירוש. אוקיי? ושני הפירושים הם לכיוון הלא שמרני. לא בשמיים מי השני שאין נביא ישר לחדש דבר מעתה. זה הפרשנות השמרנית ללא בשמיים, לכאורה. אבל זה לא נכון. כיוון שהגמרא שמה אומרת שזה מדובר על נביא, לא על חכם. חכם יכול לחדש דברים. נביא אסור לו. למה? כי הנביא את החידוש שלו שואב מהשמיים, לא בשמיים היא. החכם יכול לחדש דברים. בקרקע מתחדשים דברים כל הזמן. אז בעצם מה שנאמר פה זה הפוך, זה לא אמירה שמרנית.
זה כמו...
זה כמו הלא בשמיים של תנור של הכנאי. נכון? כי זה בעצם אומר, עזוב, לא בשמיים, לא הקדוש ברוך הוא ולא דרך נביאים, לא בשמיים. מה שאנחנו חושבים זה מה שקובע. ואם אנחנו מחדשים זה בסדר גמור, להפך. אם אנחנו מחדשים זה מה שמחייב, אפילו אם יבוא שמרן מהשמיים ויגיד לי, בשמיים חושבים אחרת. אז שתי האמירות האלה בעצם הולכות לאותו כיוון.
לא הבנתי איך מפרשים לא בשמיים על נביא, זה...
כי הנביא מחדש מהשמיים. כשהוא רוצה לחדש משהו, הוא אומר, מהשמיים אמרו לי שצריך לעשות כך. אין, בשמיים לא קובעים מה צריך לעשות.
זה
לא
בא מן השמיים.
מה?
אבל זה בא מן השמיים. הדיבור על הנביא בא מן
השמיים. אבל בהלכה הוא לא יכול, לא תקף.
לא
בשמיים. בהלכה הוא לא תקף.
הנביא הוא כמו רבי אליעזר.
כשבא נביא ואומר, בדיוק, כמו רבי אליעזר.
אני מבין את המושג, אני שואל על הדרשה. איך הם דרשים?
נביא לא אמור, נביא, כי לא בשמיים. זאת אומרת, אם יש משהו שבא מהשמיים, אל תקשיב לו. כי לא בשמיים, זה צריך להתנהל בארץ. אז אם בא נביא, שנייה אחת, אם בא נביא ואומר לך משהו בשם השמיים, מה נכון לעשות להלכה, אתה לא צריך לשמוע בקולו. החכמים קובעים. אם הנביא אומר לך מוסר, או אומר לך דברים כמו שהנביאים אומרים, זה כן, זה התפקיד שלו. אבל לא בהלכה. התיקו זה טעות. הראשי תיבות של תשביא את ארץ קושיות ובעיות, תיקו זה לא תשביא את ארץ קושיות ובעיות, זה סתם פתגם. תיקו זה תעמוד. תעמוד. שהגמרא מביאה בדיוק, הגמרא, תיקו בתרגום המילולי, תיקו, זה תעמוד, כן? הכוונה, הסוגיה עמדה, אין לנו הכרעה. זה נקרא תיקו. לא הכוונה שיהושע יבוא, אליהו יבוא. עכשיו יש האב מרגליות, בהקדמה לשוט מן השמיים, יש לנו, מכירים את השוט הזה? יש רבי יעקב ממרוויש, אחד מבעלי התוספות, טרויה שהוא מרוויש, לא ברור שם מה בדיוק, טרויה זה עיר של רשי. אז הוא כתב ספר שנקרא שוט מן השמיים. והפשוט הזה הוא שואל שאלות בשמיים, מה כל מיני ספקות הלכתיים שיש לו, הוא שואל שאלות בחלום. והוא מספר שמענו לו, זה כמו הוואק על מדלפי כזה, תמיד האמירות כבר נורא עמומות, גם לא ברור מה אומרים שם, זה צריך פרשנויות. אפילו אחרי שהוא כתב וזה לא ברור, אז הרב מרגליות למטה גם עושה פרשנות. ברגע זה פרשנות, אז כבר אתם מבינים שזה לא בא מהשמיים, אז אנחנו החלטנו. אבל לא משנה, זה לא בשמיים, זה השוט מן השמיים, ככה זה נקרא. אז יש הקדמה, ויש מהדורה של הרב מרגליות שהוציא את זה, והוא מקדים לזה הקדמה מאוד ארוכה ויפה. על השאלה איך בכלל מקשיבים לפסיקות הלכה מהשמיים, הרי לא בשמיים היא. אז שם הוא דן בין היתר בשאלה שלך אם תשביע את המסורת הזאת, כן, שתיקו זה תשביע את ארץ קושיות ובעיות, איך אליהו אפשר לחות. הוא רוצה לטעון ש... אני אומר, השאלה היא לא שאלה, אבל הוא כן שואל את השאלה הזאת, והוא אומר שתשביע, הוא גם היה תלמיד חכם אליהו. הוא יעבוד שם כתלמיד חכם, לא כנביא. אבל עדיין, ההנחה שלו זה שהנביא לא יכול לעשות את העבודה, זאת אומרת, כך או כך.
הרמב"ם שהוא מדבר על המלך, הוא אומר שהוא יפה וזה, והוא ימיד סנהדרין והתארץ, נדמה לי, לא?
התארץ קושיות?
כן.
מה, בריחות מלכים שם כשהוא מדבר על המשיח? לא זוכר.
שהוא יבוא וזה, והוא יביא סנהדרין, והוא, אתה יודע, את כל ה...
לא, הסנהדרין.
כן, אני יודע,
סנהדרין, לא המלך.
לא כתשביעי.
ברור, אז זה כמו במסכת עדויות. במסכת עדויות כולה נאמרה, אולי דיברנו גם על זה פעם, נאמרה ביום אחד. זה היה היום שבו רבי אליעזר החליף, הדיחו את רבן גמליאל. מה היה שם? מה זה עדויות? לא, רבי אליעזר. לא, רבי אליעזר בן עזריה, סליחה, כן. מה, רבי אליעזר זה דווקא אפס, כן. מה היה שם? למה היה צריך את כל... מה זה מסכת עדויות? מסכת עדויות זאת מסכת שאין לה נושא. זה אוסף של מסורות, אוסף של עדויות. העידו על תנור שהוא טהור, העידו על זה, וכן הלאה. מה הכוונה שם? היה אוסף המסורות האלה, הגיע, אולי, אם לא דיברתי על זה, אולי כדאי שאני אקדיש לזה גם פעם, איזו פגישה. לא דיברנו על ה... על היום הזה של שוט רבן גמליאל ו...
כל תמיד שאינו אותך חוק יברור ו...
כן, אז לא דיברנו על זה? אולי נדבר על זה פעם, אז אולי נדבר בנושא הזה, נראה. בכל אופן, אז היה שם עוצף של מסורות שבאיזשהו שלב, נגיד, התקבצו לשני גושים, בית הלל ובית שמיים. והירושלמי מתאר הרי שהם הרגו בזה בזה. לא הייתה דרך להכריע מחלוקות. ואז יצאה בת קול ואמרה שלך כבית הלל, למה נזקקו לבת קול? כי לא הייתה שום דרך אחרת ל... להכריע את המחלוקת. הם לא הצליחו להכריע מחלוקות. גם בהצבעה זה לא עבד, כי... משלכן שם אני חושב שדיברנו על זה. בהצבעה זה לא עבד, כי בית שמאי אומרים שסופרים ראשים, ובית הלל אומרים שסופרים רגליים. אז כן. אז אי אפשר היה להכריע את המחלוקת הזאת. ולכן יצאה בת קול. מסכת עדויות זה איסוף של כל המסורות האלה. למה? כי אחרי שהדיחו את רבן גמליאל, והעיפו את גיסו, כן, את רבי אליעזר שם בתנור של אחנאי, השתלטו הצעירים על יבנה, על הסנהדרין, רבי אליעזר בן עזריה, כבן 70 שנה, הצעיר, הדור הצעיר יותר, ואז מה קרה? הם הביאו את כל המסורות לבית המדרש, ועשו הצבעה והכריעו. זה היה החידוש הגדול. החידוש הגדול היה שעד אותו שלב אי אפשר היה להכריע, כי השיח לא יכול היה להסתיים, לא הייתה הסכמה על דרכי ההכרעה. והשמחה הגדולה שהייתה באותו יום זה שפיזרו את הזקנים לכל עבר ויושימו במקום הצעירים והצליחו להכריע בין כל המסורות האלה. איך הכריעו? לדעת הצבעה. כי התנור של אחנאי, הרי זה בדיוק היה הוויכוח על איך מכריעים מחלוקת. רבי אליעזר אומר, אני אומר לכם מה שקיבלתי מרבי, לא שכחתי כלום, זה בא למשה מסיני. והם אמרו, אנחנו לא מקבלים את זה, לא נשמע לנו הגיוני. לפעמים לא נשמע לכם הגיוני, אני אומר לכם מה אמר משה רבינו. וזה בדיוק היה הוויכוח. הוויכוח היה אם הולכים אחרי האותנטיות, המסורת, או הולכים אחרי מה שלא בשמיים. ולכן יוצאת בת קול ואומרת לא בשמיים.
כמו ששם רבן גמליאל היה בצד השני.
רבן גמליאל היה בצד המסורתני. לכן העיפו אותו.
רבן גמליאל בתנורו של אחנאי היה נגד רבי אליעזר.
לא, מה פתאום? בסופו של דבר
כשהוא חזר... לא לביתי, לא לבית אבי עשיתי את זה.
לא, זה אחרי שהוא חזר בתשובה. טוב, אני אדבר על זה פעם. הוא חזר בתשובה, הרבה גם לנו תורה שם בברכות. ואז החזירו אותו ברוטציה להיות נשיא עם רבי אלעזר בן עזריה.
לא, חזרה בכתבון של עצמאי.
אז אני אומר, תלוי מתי, באיזה שלב אתה מסתכל. זה הכל באותו, לא יודע אם יום, אבל אותה תקופה, כן.
אם נחליט לעשות פה דיבייט ונביא מישהו חרדי, גדול וחכם כמוך, נגיד שווה ושווה, ואתה מציג את כל זה. עכשיו, מה הצד שלהם? ומה הם יגיד? כי יש להם מיליונים שהולכים אחריהם, שהם לא...
את לא צריכה חרדים, רוב האנשים לא יגידו את מה שאני אומר. אני כתבתי, היה רעיון במקור שמישהו ראיין אותי, אז בין היתר אמרתי שם משהו כמו 95% מה שבידינו, משה רבנו לא אמר אותו ולא חלם עליו וגם לא הקדוש ברוך הוא. ואז הגיעו תגובות זוהמות, לא מהחרדים, חרדים לא קוראים מקור ראשון בדרך כלל, הגיעו תגובות זוהמות מישיבות הסדר, חלק מהאנשים שאתם מכירים.
כי זה פרובוקציה.
לא, זה לא פרובוקציה, זאת האמת לאמיתה. אז הגיעו תגובות זוהי, אנחנו לא יכולים לשלוח תלמידים למקום כזה, מה זאת אומרת, איזה חינוך המקבלים, זה לא מחרדים. וזה לא אנשים מהשמרנות החרדלית, לא, גם לא. רבני ישיבת הסדר, אתם מכירים אחד או שניים לפחות.
מה הנקודה הנגדית למה שאתה אומר?
הנקודה הנגדית היא שכולם מפרשים ליטרלית, שהכל ניתן למשה מסיני ואסור לסתות. אבל מה לעשות? תסתכלי בגמרא, תסתכלי בראשונים, תסתכלי באחרונים. אז מתחילים תירוצים שהם, מה שהם חידשו, זה בעצם היה המסורת. הם שחזרו את המסורת. איך אתה יודע? המסורת עבדה, צריך לשחזר את זה. איך אתה יודע שזה יצא אותנטי מתאים למסורת? השגחת הקדוש ברוך הוא ירובה לזה שאם שחזרו ככה זה כנראה נכון. ומה לעשות כשיש שתי דרכים שאנשים הולכים בהם? ספרדים נוהגים כך ואשכנזים נוהגים כך, אז השגחת השם ששניהם נכונים, ושניהם ניתנו למשה בסיום. התיאור שלנו ניתנת להפרחה, אי אפשר להתמודד איתה.
למד השם זה גם מה שאתה אומר.
מה?
מה שאתה אומר, זה גם השגחה.
כן.
95% שמה שבידינו לא ניתנה, למה אתה מתכוון?
אני מתכוון לא ניתן היסטורית.
אבל
לאיזה דברים? וזה מחייב.
אבל לאיזה דברים למשל?
כל דבר שאתה לא יודעתך.
תפילין.
כל דבר.
90% משוכן ארוך.
מה שאתה אומר לבדעתך? הכל. מה ניתן? רק הלכות שהצדוקים מודים בהם? או הלכות למשה מסיני, שזה אוסף של מעט מאוד הלכות, זה המסורת בידינו שניתן למשה מסיני. כל השאר זה תוספות, פרשנות, דרשות.
לא ניתן.
ודאי שלא. מה שניתן שם בסיני זה כמה יסודות בסיסיים. כמו דרכי הדרש או כל מיני דברים כאלה. הרמב"ם כותב את זה, אגב, זה לא חידוש שלי. הרמב"ם כותב את זה.
מה הם חשבו החכמים, כפי שהם חידשו את הדברים האלו? הם חשבו, זה באמת...
אני לא יודע. יכול להיות שהם חשבו מה שחשבו חכמים היום. אבל אני אומר, ברטרוספקטיבה, ברור לי שזה לא נכון, גם אם הם חשבו כך. בסדר, הם חיים בתוך, אתה יודע, זו תודעה קצת מודרנית. זאת אומרת, אתה מסתכל על הדברים ואתה בודק אותם דרך הקונטקסט. אנשים פעם לא היו מודעים לקונטקסט, אלא אם זה ככה, כמו שדוד שלי אומר, ברור שהבאי ורובה למדו ביידיש. הם ידעו ללמוד הרי. זאת אומרת, עכשיו הוא אמר את זה בתור חצי בדיחה, אבל בעצם, במובן הרעיוני הוא מתכוון לזה, שלמדו הלכו עם גרטל ועם שטיימל, זה לדעתי הוא אומר ברצינות. שם אנחנו עם גרטלר ועם שטריינר.
לא, אבל אני שואל שאלה קצת אחרת. אם חשבו שזה מה שהקדוש ברוך הוא חייב...
לא, לא, חשבו שזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, לא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. זה מה שהוא נתן למשה.
זה מה שהוא
אמר. כן, יש השגחה, וגם אם אנחנו חידשנו את זה, זה בעצם קלענו לדעתו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא אמר למשה כבר. רק היו שיבוש ערך. לכן גם לא מקבלים את העובדה שיכולות להיות טעויות מדעיות, אז זה דיברנו פעם. טעויות מדעיות, כי הכל ניתן למשה בסיני, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע פיזיקה. או ביולוגיה, או לא יודע מה ש...
אבל זה כן שינוי מהקונסרבטיבים. הקונסרבטיבים חושבים, זה מה שנכון לעשות.
ברור.
לא שזה מה שאנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא חשב בתורה לעשות.
ברור, ברור. נכון, לכן אני אומר, ואני חושב שהם צודקים. בתפיסה העקרונית הם צודקים.
שלא לעשות...
עכשיו, לא בכל פרשנות שלהם אני מסכים, זה עניין אחר. אבל בתפיסה העקרונית ברור שזה נכון. יש גם אגב לא מעט אורתודוקסים שחושבים ככה, אתה יודע, אתה צריך לדובב אותם.
משה
עם
כנפיים
זה אורתודוקסים. מה? לא אורתודוקסים. אני חושב שאין דבר כזה קונסרבטיבים, להפך. יש דבר כזה אורתודוקסים. הקונסרבטיבים גם הם אורתודוקסים. הם אורתודוקסים שבכמה נקודות חושבים אולי אחרת מרוב האורתודוקסים, ואפשר לדון אם הם צודקים או לא. אבל כשאתם תקראו את התשובות ההלכתיות שלהם, יש להם תשובות הלכתיות שבסך הכל עובדות במכניזמים הלכתיים.
אני לא בטוח שזה המצב הנוכחי.
לא, אני לא מדבר על הציבור, אני מדבר על, נגיד, השכבה של הפוסקים, הגולינקים, כן, היחידי שיודע ללמוד שם זה גולינקים. אז כולם, ראיתי פעם ספר השו"ת שלהם, אז אז פשוט כל הזמן, כל אחד כותב או אחת, כותבת, כותבים תשובה הלכתית, ובסוף מודיעים לגולינקין על כל המקורות ועל האזור. טוב, אבל לא משנה, אני אומר, ברמה העקרונית אני מסכים לתפיסה. זה לא אומר שאני צריך להסכים כאן ההלכתית שלהם, כל דבר לגופו. לא מפחיד אותי שזה בא מהקונסרבטיבים, זה לא...
יש לי פרדוקס בעובדה שהבת קול אומר שלא בשמיים.
לא, לא הבת קול. חכמים אמרו לא בשמיים, היא לא הבת קול אומרת. חכמים אומרים לא בשמיים, היא אין משגיחים בבת קול. ולכן הם דוחים את דברי הבת קול. הבת קול אומר, מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום?
סליחה, הבת קול אומר שהלכה כבית הלל.
כרב אליעזר. או, כבית הלל במחלוקת ההיא.
אז גם השם הזה לא בעייתי.
אז זה תוספות שואל כבר. למה במחלוקת בית שמאי ובית הלל, למה שמרו לבת קול, הרי לא משגיחים בבת קול. אז כבר תוך כדי הדברים אמרתי את התשובה שלדעתי, אני תוספות מציע שם שלוש תשובות. ואני חושב שהן לא סבירות. בעיניי התשובה היותר סבירה זה פשוט בגלל שאי אפשר היה להכריע אחרת. לא בשמיים מי פירושו, אם יש לך כללי הכרעה הלכתיים, תלך איתם. מה אתה הולך לשמיים? במקום שהכללי הכרעה הלכתיים תקועים, מה אני אעשה? אין אלטרנטיבה.
אז אני אשב את התיקו. תשבי יתר התחושות ובעיות. לא מפריע לי, כי פה דווקא נתקעתי.
לא, תעשה הצבעה. מה זה נתקעת? תעשה הצבעה. בית שמאי ובית הלל אי אפשר לעשות גם הצבעה, כי היה ויכוח בשאלה איזה רוב קובע. רוב החוכמה או רוב הראשים. אז אי אפשר היה גם הצבעה לעשות.
בגמרא לא סברה, בסברה של הגמרא כשמגיעים לתיקו זה לא סמך הצבעה. ולכן אותו מנגנון באותו מקום לא הצליח להכריע. אז הוא אומר...
לא, אבל אז גם התיקו לא מחייב אותי, מה נפשך? אז מה שהם קבעו תיקו, אז מה, אם שני חכמים עכשיו מתווכחים וקובעים תיקו עכשיו בגלל זה אני צריך להיות בתיקו? אז אני חושב לא כמו שניהם.
ברור, הפוסקים פוסקים.
לא, זה מה שאני אומר, לא, בתיקו לא פוסקים. תיקו לא. תיקו זה סמכות של הגמרא, היא אומרת, זה הפסק, תיקו. ואז דיני ספקות. אין, אסור לפסוק בתיקו, זה כל הפוסקים מסכים. טוב, אני רואה שאני צריך לעצור פה כבר. רק אני אסיים את קריאת הרמב״ם הזאת, לפחות את זה נגמור. לפיכך אם יעמוד איש בין האומות, בין בישראל, ויעשה אות ומופת ויאמר שהשם שלחו להוסיף מצווה או לגרוע מצווה, או לפרש במצווה מן המצוות פירוש שלו שמענו ממשה, או שאמר שאותן המצוות שנסתבו בהן ישראל אינן לעולם ולדורי דורות, אלא מצוות לפי זמן היו, הרי זה נביא שקר, שהרי בא להכחיש נבואתו של משה. קיצור, נביא לא יכול לחדש חידושים הלכתיים. ומיתתו בחנק על שהזיד לדבר בשם השם אשר לא ציווהו, שהוא ברור שמו ציווה למשה שהמצווה הזאת לנו ולבננו עד עולם, ולא איש אל ויחזב. הלכה בעת, אם כן למה נאמר בתורה נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך, לשמה צריך נביאים? לא לעשות דת הוא בא. הוא לא בא להביא העמדה הלכתית. זה לא תפקידו של נביא. אלא לצוות על דברי התורה ולהזהיר העם שלא יעברו עליה. כמו שאמר האחרון שבהן, זכרו תורת משה עבדי, וכן אם ציוונו בדברי הרשות, כגון לכו למקום פלוני, או אל תלכו, עשו מלחמה היום, או אל תעשו בנו הזו, או אל תבנו, מצווה לשמוע לו, והעובר על דבריו חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר, והיה האיש אשר לא ישמע את דברי הנביא, ואשר ידבר בשמי, אנוכי ידרוש ממו. אז נביא אבל לא עוסק בהלכה, בקיצור לענייננו, זה מה שחשוב. ההלכה בעצם זה קורפוס שיש לו איזה מעמד עצמאי. זה לא אומר שהוא אותנטי, אבל זה אומר שיש לו מעמד עצמאי, אין התערבויות מבחוץ. מבפנים יש. אז עוד נמשיך לדבר על זה.